לדבר על ברית בין הבתרים. ידוע תדע למה יש את הכפילות. ידוע תדע, שתי ידיעות. אמרנו, ידיעה אחת של הגלות, וידיעה אחת של הגאולה. ידוע, קודם הגלות, ואחר כך תדע, העתיד, הגאולה. נדבר על הגלות והגאולה. אבל פה חכמים דורשים בבראשית רבה, ידוע שאני מפזרן. תדע שאני מקבצן. מפזרן, הפיזור, זה הגלות. הפיזור זה חוסר מציאות. ידוע הסיפור, המשל הזה, על אבא שהוא אומר לבנים שלו, לוקח אגודה של עצים דקים, כל אחד בפני עצמו, זה קל מאוד לשבור אותו. אבל אם מאגדים את כל העצים ביחד, נהיה דבר חזק, אתה לא יכול לשבור אותו. ביחד יש מציאות. מפוזר, כל אחד בפני עצמו, אז חלש. אומרים, כי אבות העגלה חטאה. אומר, חבל, יש חבלים חזקים מאוד, חבלים של עגלה, חבלים של אונייה, אבים, חזקים. אבל ממה הם מורכבים? הם מורכבים מחוטים קטנטנים, קטנטנים. אבל כשזה מצטרף עוד ועוד ועוד ועוד, נהיה חזק. אז אומר, כאבות העגלה חטאה. גם החטא, אם בן אדם הוא עושה אותו ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז הוא מתחזק, משתרש בחטא, ומדבר קטן זה נהפך, נהיה דבר גדול מאוד. אז הפיזור זה ביטול המציאות. אין מציאות. הייחוד מפזרן, זה הגאולה, חוזר את המציאות. ידוע הגלות שאני ממשכנם. מה זה משכון? משכון זה דבר שלא נמצא במקום שלו. אני, נותנים לי הלוואה, אני נותן דבר שלי בתור משכון, שיהיה אצלך לביטחון שאני אחזיר לך את ההלוואה. אז משכון הוא דבר שלא נמצא במקום שלו. זה דבר שלי, אבל הוא לא נמצא אצלי. הוא נמצא אצלך. זה המובן פה של משכון. ממשכנם, שהם לא במקום שלהם. ושוב, דבר שהוא לא במקום שלו, זה ביטול של המציאות. כי כל דבר, לקיום שלו, הוא צריך את המקום שלו. כמו שאומרים שהשם הוא מקומו של עולם. מקומו של עולם, קיומו של עולם, קצת קרוב, מקום וקיום, אותיות דומות. כל דבר במקום שלו יש לו קיום. תשים אותו מקום שהוא לא קיום שלו, אין לו קיום. המשל הזה עם רבי עקיבא, שאומרים לו, בוא תתחבר איתנו, תהיה עם הגויים, יהיה לך טוב, לא יהיה לך צרות, לעם ישראל, נדמה לי. אז הוא אומר לו, זה כמו השואל, שהוא רואה את הדגים שהם בים, שהם בורחים כל הזמן, רצים, מפחדים, אז הוא אומר להם, בואו, תעלו ליבשה. מה פה בים, שזה המקום שלנו, שזה החיות שלנו, אנחנו כל כך רצים ומפחדים, אם נעלה ליבשה, אנחנו בכלל מתים על המקום. אז זה הגלות. הגלות זה ממשכנם. דבר שהוא לא במקום שלו. תדע, הגאולה, שאני פורקן, מחזיר אותם, משיב אותם למקומם. פורקן מחזיר את המשכון למקומו, חוזרים לפדות את המשכון, להחזיר אותו למקום. ידוע הגלות שאני משעבדם. מתי האדם יש לו מציאות, עצמאות? כשהוא לא משועבד למישהו אחר, שהוא בחירות. אבל אם הוא משועבד, ידוע שאני משעבדם, תדע שאני גואלם, החזרה, הגאולה, שתדע שאני גואלם, שלא יהיו משועבדים לאחרים. אלה שלושה הסממנים שמרכיבים או את הגלות, שאז אין לנו מציאות, אנחנו מתבטלים מכמה וכמה בחינות, לבין הגאולה, שאז יש לנו מציאות, אנחנו קיימים. אחד זה הפיזור, שאנחנו מפוזרים בעולם, מפוזרים, חלשים, אין לנו קיום, זה הגלות. הגאולה, אנחנו ביחד. עם ישראל מקובץ ביחד. תדע שאני מפזרם, ידוע שאני מפזרם, תדע שאני מכנסם. דבר שני של הגלות והגאולה, אם אנחנו במקום שלנו או לא במקום שלנו. מה זאת אומרת במקום שלנו? בארץ ישראל. לא במקום שלנו? לא בארץ ישראל. אז מתי יש לנו את המציאות שלנו? מתי אנחנו יכולים להיות עם ישראל? דווקא בארץ ישראל. והדבר השלישי, עצמאות. שלא ישלטו אחרים עלינו. היו זמנים גם שהיינו כולנו ביחד, והיינו בארץ ישראל, אז היו לנו שני מרכיבים של גאולה. אבל שלטו פה, שלטו פה יוונים, שלטו פה רומאים, לא היה לנו עצמאות, היה חסר המרכיב השלישי. גאולה שלמה זה כשעם ישראל נמצא כולו, לא כמו עכשיו, כולו, רובו, נמצא בארץ ישראל. יש הרבה הלכות שקשורות לזה. של תרומות ומעשרות, אומר הרמב״ם, שכל זמן שלא כל עם ישראל, או רוב עם ישראל, נמצא בארץ ישראל, אין מהתורה את המצוות של תרומות ומעשרות. כל מה שאנחנו עושים, לפי הרמב״ם, כל מה שאנחנו עושים, תרומות ומעשרות, בזמן הזה, זה רק דרבנן. בין השאר, בגלל הסיבה הזאת. אז גאולה שלמה, וכשעם ישראל כולו נמצא בארץ ישראל, המקום, כולם ביחד, המקום וגם עצמאות, לא שולטים עלינו, אנחנו עצמאים, זה גאולה שלמה. גלות שלמה זה כשאין אף אחד מהשלושה.
מה זה אומר עצמאות?
שלטון. זה כבר נכנס חילוני, לא חילוני, זה נושא בפני עצמו, אבל שלטון שלנו ולא של אחרים עלינו. חילוני זה כבר בעיה. שיהיה לנו עצמאות, יהיה לנו חירות, אנחנו נשלוט על עצמנו, לא שאחרים ישלטו עלינו. והפי של הגלות הוא גם לא נמצאים בארץ ישראל, גם מפוזרים בכל העולם, וגם כמובן אחרים שולטים עלינו. זהו הפי של הגלות. לכן היה אומר הרב ציודה, כמו שקצת הזכרנו, שכמו שהגאולה הולכת לאט לאט ומתפתחת, גם הגלות לא נהייתה ביום אחד. משיא של גאולה מיד נפלנו לשיא של גלות. זה גם היה תהליך איתי לאט לאט. 10 גלויות גלתה שכינה. 10 גלויות גלתה סנהדרין, הייתה סנהדרין הייתה בהתחלה בלשכת הגזית בתוך בית המקדש, אחר כך בחנויות שבירושלים, אחר כך ביבנה שזה עוד באזור של יהודה, אחר כך מתרחקת, מתקרבת לגבול, בגליל, אחר כך יוצאים לחוץ לארץ. אומר אפילו כשהיינו בבבל, זה לא היה גלות שלמה. למה? כי עוד היינו מרוכזים. היינו ביחד, היה לנו מרכז. אבל כשהתפרק המרכז של הגליל, וממש התפזרנו בכל העולם, זה הגלות. גלות שלמה. כמו שאמרנו, אין לנו לא ארץ ישראל, אין לנו שלטון, ואנחנו מפוזרים, לא נמצאים ביחד. שאל מה שהציעו אוגנדה פעם, אז היה בזה משהו, מרכיב של גאולה, אולי שני מרכיבים, שנהיה ביחד, יהיה לנו שלטון, אבל לא יהיה לנו את ארץ ישראל. אז זה לא גאולה שלמה. חסר אחד המרכיבים. בשביל שיהיה לנו מציאות שלמה, שנהיה אנחנו, עם ישראל, בחוזק, בשלמות, כמו שאמרנו, צריכים את שלושת המרכיבים. להיות ביחד, להיות עצמאיים, להיות אנחנו, וכמובן האידיאלי, בדרך התורה, בדרך השם, ולהיות פה בארץ ישראל. גם בלי המקום, בלי ארץ ישראל, אין לנו את הגאולה. זה לא המציאות שלנו. כשאנחנו בחוץ לארץ, זה לא אנחנו. עכשיו היה צריך להיות שיעור של הרב שרקי. אז נזכיר משהו מהרב שרקי, שאני מברך אותו שיצליח בשליחותו. הוא אומר, אם מתווכחים רבים, אולי שמעתם את זה ממנו, אם מתווכחים רבים, יהודי נגיד פולני ויהודי מרוקאי, רבים, אז מי רב פה בעצם? אומר, לא רב היהודי והיהודי, רב הפולני והמרוקאי, הם שרבים. זאת אומרת, יהודי שהוא בפולניה, הוא מקבל משהו מפולני. יהודי שהוא במרוקו, הוא מקבל משהו מהמרוקאי. אין את העצמאות. אנחנו חייבים להיות בארץ ישראל. זה המקום שלנו. זה המציאות שלנו. יש דבר דומה שהיה אומר הרב ציודה, זכר צדיק לברכה. הוא אומר על רוסיה, אומר זה מקום של הכפירה. שמה, ככה היה האידיאל, אידיאל של כפירה. ואמריקה, זה שמה האידיאל של הכסף, שמה הדולר. זה מה שחשוב. אז הוא אומר, כשבן אדם נמצא שם, אם הוא נמצא ברוסיה, אי אפשר שמשהו שהאווירה של הכפירה לא תשפיע עליו. משהו מהאווירה הכללית משפיע עליו. נגיד אפילו יהיה חכם, צדיק, כל היום יושב בישיבה, בחדר, לומד, אבל יש לו עם קשר אנשים. מישהו צריך לצאת לשוק, לקנות. השמה שלו, המשפחה שלו, הם יוצאים, הם מקבלים קצת השפעה, וככה גם עליו תעבור השפעה. ברוסיה, השפעה של הכפירה. באמריקה, השפעה של הדולריזם. כל מקום, כל אווירה, משפיעה על האדם, חוץ מהסגולה של ארץ ישראל. זה מה שמסביר פה המערה, לא קראנו את הכל בעריכות, זה התוכן. את העניין של ידוע, תדע, לפי דרשת חז"ל, שמחלקת את זה לשלוש זוגות. מפזרן, מחנסן. ממשכנם, מחוץ לארץ ישראל, משכון, פורקן. משעבדם, חוסר עצמאות, וגואלם, עצמאות. אני שמתי לב שהדבר הזה נמצא בתפילה. בתפילה יש לנו ברכת הגאולה. תקע בשופר גדול לחירותנו. ושא נס לקבץ גלויותינו. וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ לארצנו. ככה מי שקורא, פשוט נראה לו כאילו חוברים. מבקשים את אותו דבר פעמיים. ושא נס לקבץ גלויותינו. לקבצנו יחד, לקבץ, לקבץ פעמיים. אבל לפי דברי המהר"ל האלה, נראה שגם בתפילה התכוונו לשלושת היסודות הללו. תקע בשופר גדול לחירותנו. זה הדבר הראשון. חירות, עצמאות. כדי להיות אנחנו, להיות מה שאנחנו, להיות ישראלים, אנחנו צריכים להיות, צריכים חירות. לא יכולים להיות שמישהו אחר ישלוט עלינו. אם מישהו שולט עלינו, אז זה כבר לא אנחנו. הרב ציודה היה מביא הרבה, יש הלכה שאם אדם רואה בתי ישראל בחורבנם, אז יש ברכה. רואה בתי ישראל ביישובם, אז אומר מציב גבול אלמנה, מביא את הגאולה, כמו בשבע ברכות אנחנו גם אומרים. איך הברכה? שהכל ברא לכבודו, יוצר האדם, שיצר את האדם בצלמו, יוצר האדם. הנה, סוס תסיס ותגל העקרה, בקיבוץ בניה לתוכה, במירה בשמחה, ברוך אתה השם משמח ציון בבניה. זה אותו דבר, מציב גבול אלמנה, פה עקרה, פה אלמנה. ארץ ישראל, בלי עם ישראל, היא כמו עקרה, בלי בנים, כמו אלמנה. מציב גבול אלמנה. אז אומר המשנה ברורה, אם יש יישוב ישראלי, אבל יש שלטון של גויים במקום הזה, זה אומר לא מברכים. זה לא נקרא שלטון, זה לא נקרא יישוב. צריך את העצמאות. אז זה הדבר הראשון. תקע בשופר גדול לחירותנו. שיהיה לנו חירות. שנהיה עצמאיים. שלא אחרים ישלטו עלינו. תקע בשופר גדול לחירותנו. ושן נס לקבץ גלויותינו. זאת אומרת שלא נהיה מפוזרים בכל העולם. כמו שאמרנו, שהשיא של הגלות מגיע כשהמרכז של בבל, בהתחלה היינו מרוכזים בבבל, התפזרנו בכל העולם, שמכנס אותנו, שנהיה ביחד. לא נהיה מפוזרים בכל העולם. זה ושן נס לקבץ גלויותינו. וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ לארצנו. בנוסח ספרד אומרים לארצנו. זה שנהיה בארץ ישראל. לא מספיק שיהיה לנו חירות, וגם נהיה כולנו ביחד, גם שנהיה בארץ ישראל. ברוך אתה השם, מקבץ נדחי עמו ישראל. הברכה כללה את שלושת המרכיבים, מה שאמר כאן המהר"ל, מה שהם לפי המדרש של חז"ל, לפי הרמז הראשוני של התורה, ידוע תדע. ידוע תדע, הגלות, הגאולה, שמתחלקים לשלושה מרכיבים. מציאות שלמה של עם ישראל, כשהוא ביחד, כשהוא עצמאי, וכשהוא נמצא בארץ ישראל. רק ככה יש לנו את המציאות השלמה של עם ישראל. בכבוד. בטח, התורה זה המהות של עם ישראל. עם ישראל והתורה זה אותו דבר. זה שני גילויים, שני הופעות של אותו דבר. שומרים ישראל, ראשי תיבות יש, 60 ריבו אותיות לתורה. אנחנו אומרים שזה לא נכון. אין 60 ריבו. אין 600 אלף אותיות בתורה. אבל יש אולי 300 אלף, משהו כזה. אבל אומרים שיש אותיות שיש בהן כמה אותיות. למשל, אות א', יש בה י' למעלה, י' למטה. וככה כמה אותיות שמורכבים מכמה אותיות, אז ביחד אולי יש 600 אותיות בתורה. כל אחד, ישראל זה תורה, זה אותו דבר. זה לא דבר אחר. כשאנחנו כל כך מדגישים את החשיבות של ישראל, אבל מה זה ישראל? ישראל זה תורה. אומרים, אם אדם נמצא במקום שיהודי נפטר, הוא צריך לקרוע, כמו שקוראים על ספר תורה של נשרף. כי כל יהודי זה ספר תורה. זה ספר תורה לא שכתוב על קלף. זה ספר תורה של המציאות. של הנשמה שלו, והתגלו תופעה אחרת של תורה. כמו שנאמר, יש תורה על קלף, יש תורה על נייר, יש תורה על טייפ, יש תורה במחשב. זה התורה, זה אותה תורה. ככה ישראל ותורה, זה ברור. וכדי שהתורה תופיע בשלימותה בישראל, שישראל הם הגורמים להופעת התורה בעולם, אז צריך שעם ישראל יהיה לו את המציאות. אבל אם הוא משועבד במצרים, זה שהם לא יכול לתת את התורה לעם ישראל כשהוא במצרים, כי אז אין לו את עם ישראל. אבל ישראל ותורה זה דבר שאין שום צד להפריד ביניהם. זה פשוט דבר אחד, אחד, אחד. אנחנו אומרים מה שכל כך היה מדגיש הרב צבי יהודה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. כאילו הפרדה. כאילו יש ישראל ויש תורה. אשר בחר בנו מכל העמים, דבר אחד. ונתן לנו את התורה. לא, זה לא שני דברים. זה דבר אחד. זה ההופעה של התורה. ההופעה של התורה שבישראל, וההופעה של התורה שבתורה. אבל זה ביחד, זה דבר אחד. טוב, זה דבר אחד שרציתי לדבר על העניין הזה של הגלות והגאולה, שלושת המרכיבים והברכה, תקע בשופר גדול לחירותנו, סנס לקבץ גלויותינו, וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ לארצנו. לא שומע, מה?
מה עדיף, שעם ישראל יהיה בגלות בימה תורה, כולם יהיו צדיקים? או עם ישראל בארץ ישראל, שלא לומדים תורה, יהיו בלומדים תורה?
עדיף שיהיו בארץ ישראל וילמדו תורה.
לא,
הבנתי מה שאתה אמרת. אמרתי שאני אומר, עדיף שיהיו בארץ ישראל וילמדו תורה. יש אמרה כזאת שאומר, כל מי שדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה. ובכתובות אני חושב, וכל מי שדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. אז יש מישהו שמפרש, אולי האור שמח, למה הוא לא אומר כל מי שדר בארץ ישראל יש לו אלוה, כל מי שדר בחוץ לארץ אין לו אלוה? למה הוא אומר כל מי שדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה? מה זה דומה כמי שיש לו אלוה? כאילו אין לו אלוה, אבל הוא דומה כמי שיש לו אלוה. וכל מי שדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. מה זה דומה כמי? זאת אומרת, יש לו אלוה, אבל הוא דומה כמי שאין לו אלוה. אז הוא מפרש, אני חושב שדר בארץ ישראל, והוא לא שומר תורה ומצוות, אז בכל זאת, הוא דומה כמי שיש לו אלוה. אבל הוא גדר בחוץ לארץ, והוא כן שומר מצוות, כלומר לא משווים פה את אותו אדם. זה מה שאתה אומר. משווים אדם בארץ ישראל שהוא לא שומר מצוות, לאדם בחוץ לארץ שהוא כן שומר מצוות. אז אומרים שאדם בארץ ישראל שהוא לא שומר מצוות, בכל זאת הוא דומה כמי שיש לו אלוה. אבל האדם בחוץ לארץ, אפילו שהוא שומר מצוות, הוא דומה כמי שאין לו אלוה. אבל זה כבר שאלות שצריכים הכרעה, וזה לא שאלות פשוטות, מה שאתה שואל, להעדיף, מה להעדיף. פה, שם, ספרים על היה רב של ירושלים, הרב צבי פסח פרנק, והיה ראש של מחלקת העלייה של הסוכנות שרגאי, שהיה עוסק בעלייה. הוא אומר, אני מביא יהודים מחוץ לארץ, מחוץ לארץ היו שומרים תורה, מצוות, במרוקו, בתימן, בכל המקומות אני מביא אותם, אבל זה אולי מאותה תקופה שהוא הביא, אני מביא אותם פה לארץ, פה הם מפסיקים לשמור תורה ומצוות. מה לעשות? להביא אותם או לא להביא אותם? אמר לו הרב פרנק, תביא אותם. ובעזרת השם, גם בארץ, יתחזקו ויעשו, ישמרו. ובאמת הייתה תקופה שחשבו שזה כבר סוף של היהדות, סוף של הדת. עוד מעט לא יהיה. מי, רק כמה זקנים בבית הכנסת, ייגמר וזהו. והנה היום, ברוך השם, אנחנו רואים את האמונה, את הדת, פורחת בארץ ישראל. וככה זה צריך להיות, כי זה מקומנו. והוא צדק מה שהוא אמר. יש אצל הרב קוק שאלה כזאת. אם נותנים עיצה למישהו שהוא יישאר בחוץ לארץ כדי שהוא יהיה חזק בתורה ובמצוות, ואם הוא יבוא לארץ ישראל הוא לא יהיה, הוא לא ישמור תורה ומצוות, מה לעשות? אז הרב קוק מחלק בין פרטי, שאלה פרטית, נגיד אחד רוצה לשלוח את הבן שלו שילמד גימנזיה, גימנסיה הרצליה, אז מוקד של הכפירה, או שישאר בחוץ לארץ, וילמד במקום דתי וישאר דתי. יהיה דתי בחוץ לארץ או לא דתי בארץ ישראל. אז הוא אומר לו, אתה יכול להשאיר אותו בחוץ לארץ שיהיה דתי. אבל הוא אומר, אם נותנים עצה כזאת לציבור, זה באופן פרטי, אתה כבן אדם. אבל אם נותנים עצה כזאת לציבור, שכל הציבור יישאר בחוץ לארץ ולא יעלה לארץ ישראל, אומר, זה כמו עצת המרגלים. שהמרגלים גם חשבו שנשאר בחוץ לארץ, ונשאר במדבר, ופה יש לנו רוחניות ותורה ומצוות. הוא אומר, זה עצת המרגלים, זה אסור לעשות. טוב, אבל זה כבר שאלה מסובכת. מה יותר טוב? מה להעדיף? רציתי לדבר גם על הנושא של יציאת מצרים, אבל אולי זה יהיה קצת ארוך. אני אגיד משהו אחר, קצר יותר. אנחנו אומרים בתפילה, בשבת בבוקר. שבת זה דבר מיוחד, שהתפילות הן שונות. התפילה של הערב, התפילה של הבוקר ותפילת מנחה, כל תפילה היא תפילה שונה. אמנם הברכה זה אותו דבר, ברוך אתה השם מקדש השבת, ברוך אתה השם מקדש השבת, וגם אלוקינו ואלוקי אבותינו רוצה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, אתן חלקנו, זה אותו דבר. אבל לפני כן זה שונה. זה אין את זה, אני חושב, באף יום. לא ביום חול ולא בחגים. תמיד. ערבית, שחרית, מנחה. זה אותה תפילה. גם בחגים, זה אותה תפילה, בדיוק. אתה בחרתנו, יעלה ויבוא, והברכה, מקדש ישראל והזמנים. אין הבדלים בין ערבית, שחרית ומנחה, אין הבדלים. רק בשבת יש את ההבדלים. בשבת בערב ויחולו, בבוקר ישמח משה, ובמנחה אתה אחד. אולי זה בחינות שונות של שבת. יש שבת של מעשה בראשית, זה בערב אתה קידשת ויחולו. יש שבת של מתן תורה, יציאת מצרים, מתן תורה, זה בבוקר, ששם אומר על השבת זכר ליציאת מצרים. ואתה אחד, זה השבת שלנו, שאנחנו מקיימים, עם ישראל, או שבת של לעתיד לבוא. מה שרציתי לדבר, זה שאלה ששמעתי, לא שמעתי, מדוקטור פרופסור נחמה לייבוביץ' זיכרונה לברכה. היה זמן שהיא הייתה שולחת דפים כאלה, דפים לפרשת שבוע, והיו שם שאלות, היו כותבים תשובות, שולחים לה, היא הייתה מתקנת, כותבת הערות, ומחזירה את זה. כן, אני אומר לו, זה לא היה שמיעה, זה היה בדפים האלה, הייתה את השאלה הזאת, שהייתי בישיבה תיכונית. בתפילה של הבוקר, בשבת בבוקר, ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו. כליל תפארת בראשו נתת, ושני לוחות אבנים הוריד בידו. אמרנו, זה השבת של עשרת הדיברות, השבת של מתן תורה. ושני לוחות אבנים הוריד בידו, וכתוב בהם שמירת שבת. אחת מעשרת הדיברות זה שמירת שבת. אני חושב, כן, הגמרא אומרת, כולי עלמא בשבת ניתנה תורה, יפה. כן. אז אומר, שני לוחות אבנים הוריד בידו, וכתוב בהם שמירת שבת. בלוחות הראשונות זכור, בלוחות השניות בספר דברים שמור, זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, וכתוב בהם שמירת שבת. אבל פתאום אומרים, וכן כתוב בתורתך. מה זה וכן כתוב בתורתך? שעכשיו עזבנו את עשרת הדיברות, ואנחנו עוברים למקום אחר בתורה, שכתוב בו על השבת. וכן כתוב בתורתך, גם כתוב בתורה לשמור את השבת, חוץ מעשרת הדיברות. שני לוחות אבנים הוריד בידו, וכתוב בהם שמירת שבת. וכן כתוב בתורתך, עוברים למקום אחר. השאלה הייתה, למה עוזבים את עשרת הדיברות? למה לא ממשיכים עם עשרת הדיברות? שני לוחות אבנים הוריד ידו, וחתו בהם שמירת שבת, ולהביא את הפסוקים של עשרת הדיברות, זכור את יום השבת לקדשו, או שמור, זכר למעשה בראשית, זכר ליציאת מצרים. שבת היא גם זכר למעשה בראשית, גם זכר ליציאת מצרים. למה עזבנו את עשרת הדיברות, ועוד שעשרת הדיברות יש להם חשיבות ודאי גדולה מאוד, אבל כבר דיברנו עליהם, דיברנו על משה שהוא מוריד את עשרת הדיברות וכתוב שם שבת, אז למה פתאום לעבור למקום אחר? זה נכון שהשבת יש לה קשר גדול עם המשכן, כל הלמתת מלאכות שאסורות מהתורה בשבת, זה לומדים את זה מהמשכן. והפסוקים שאנחנו מביאים הם פסוקים של המשכן. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם, ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. וביום השביעי שבת ונפש. זה כתוב במשכן. ומזה שהשבת כתובה ליד המשכן באמת כמה פעמים, מזה לומדים את הקשר הזה, שמה שהיה במלאכת המשכן זה מה שאסור בשבת. אבל למה? למה עזבנו את עשרת הדיברות ועברנו למקום אחר לעניין המשכן? זו הייתה השאלה שהיא שאלה. אני לא זוכר מה אני עניתי, מה היא ענתה, מה תקנה לי, זה כבר אני לא זוכר. אבל התשובה היא מאוד פשוטה, והיא נמצאת בהערות של הרב צבי יהודה, ולא בצורה של שאלה ותשובה, בהערות של הרב צבי יהודה על הסידור, עולת ראייה. יש הערות על הסידור, ויש הערות על הפירוש של הרב קוק. בהערות על הסידור, שמל ושמרו בני ישראל את השבת, נרמז את התשובה, אבל התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. כששומעים אותה, אז זה ברור, זה נכון. הרי בתפילה אנחנו אומרים אחר כך, בתפילה של הבוקר בהמשך, אחרי שאנחנו מביאים את הפסוקים האלה, ושמרו בני ישראל את השבת, אנחנו אומרים, ולא נתתו השם אלוקינו לגויי הארצות, ולא הנחלתו מלכנו לעובדי פסילים, וגם במנוחתו לא ישכנו ערלים. באמת ככה זה נכון, וככה כתוב בכל הסידורים. אבל היה פעם סידור אחד שהוציאו, היה כתוב שמה, גם במנוחתו לא ישכנו רשעים. רב ציודה, כשהיה מוצא את הסידור הזה, מיד היה מוחק את המילה רשעים, מתקן ערלים. כי אומרים שאפילו הרשעים בגיהנום, בשבת יש להם מנוחה. שבת שייכת לעם ישראל, לכולם. לצדיקים ולרשעים. אבל שבת אינה שייכת לערלים. וערלים זה ביטוי של גויים. זה. ככה אומרת הגמרא בנדרים בפרק שלישי. ערלים זה נקרא לגויים. מולים זה נקרא ישראל. לא משנה אם הבן אדם הזה באופן פרטי יש לו ברית מילה או אין לו ברית מילה. גם ישראל שאין לו ברית מילה הוא נקרא נימול. על כל פנים, מה התשובה? שבתפילה אנחנו רוצים להבליט את הקשר של השבת לישראל. וזה הגמרא אומרת שהשם נתן לנו מתנה טובה. השם אומר למשה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה. ולך תודיע לישראל, אני נותן להם את השבת מתנה. כי בעצם השבת, לפי יסודה, אנחנו צריכים לסיים, לפי שהיא זכר למעשה בראשית, היא הייתה צריכה להיות עולמית, כללית, אוניברסלית, לכולם. האמונה בשם, בבריאת העולם, כל העולם נברא, כולם. והנה, דווקא השבת מתייחדת לעם ישראל. ואומרים גוי ששבת חייב מיטה. יש איזה שני פירושים, רש"י רמב"ם, מחלוקת, למה? האם זה בגלל שהוא שומר מצווה או בגלל שהוא לא עובד, שצריך לעבוד תמיד? אבל השבת מתייחדת דווקא לישראל. אז התשובה היא, למה עזבנו את עשרת הדיברות ועברנו לפסוקים האלה? כי בעשרת הדיברות לא מובלט הקשר של השבת עם ישראל. נכון, עשרת הדיברות למי ניתנו? ניתנו לישראל. כל עשרת הדיברות זה לישראל. מדברים שם לישראל. אבל במילים עצמם זה כבר לא נזכר. זכור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעבוד. לא נזכר שם בכלל המילה ישראל. למי מדבר? לישראל, נכון, יודעים שמדבר לישראל. אבל לא נזכר. אז לכן, הואיל והוא רוצה להגיד את התפילה, אחר כך, לשבח את השם, ולא נתתו השם אלוקינו לגויי ארצות, ולא הנחלתו לעובדי פסילים, גם במנוחתו לא ישכנו ערלים, כי לעמך ישראל נתתו באהבה, לזרע יעקב אשר בם בחרת. לכן מביא את הפסוקים, שמראים בפירוש, במילים ברורות, שהשבת ניתנה לישראל. ושמרו בני ישראל את השבת. מדגיש. ושמרו בני ישראל את השבת. איך זה ממשיך ברח לי? שמרו בני ישראל את השבת. לעשות את השבת לדורותם. ברית עולם. בני. זה אחת האותות, אחת הברית. אז הוא הביא את הפסוקים האלה כמקור, כהתחלה, לתפילה שבהמשך. שזה אותו עניין. ככה הרב ציודה רומז את התשובה הזאת בהערות שלה. מסתם זאת גם הייתה התשובה שלה, כי זה כל כך פשוט, אבל לא זוכר. חזקים וברוכים תהיו.